שם רחמון. שיעור מוצאי שבת קודש פרשת מסעי התש"ף בשל"ח. שיעור מוקדש להצלחת ידידנו הרב נועם שרעבי בן יצחק, השם ישמרו והיום יד בנימין, אבו שהתנדב למוסדות יד מעריץ, מקום ברוכו, פרסן לבותיו, יברך מעשה ידו, כל תורו ונזק עושה להו, אם אלה כל מי שלא זה בא, ולב בכם לטוב, אמן, כן יהי רצון.
אמן.
גמרא במסכת שבת, דף קוף למד ח' עמוד ב'. תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, חוס ושלום שתשתכף תורה מישראל. שנאמר כי לא תשכח מפי זרע. התחלתי בזה כדי לפתוח בדבר טוב. לפני כן, גמרא מביאה את הדעה שחולקת. תנו רבונה, כשנכנסו לביתנו לכרם ואבנה, אמרו, אפילו תורה שתשתכף מישראל. שנאמר הנה יומים בואים נאום אדוני אלוהים, וישלחתי רעב באורת, לא רעב ללחם ולא תמה למים, כי משמוע דברי אדוני. כשעוד עזו לבקש את דבר אדוני ולא ימסעו. מה פירוש שוטטו לבקש, מה לא ימצאו? אומרו, עתידו אישו שוטטו כי כל חירית לא תרומה, ותחזר בבתי כנוסיות ובבתי מדרשות, לדע אם תמיעו היא ואם תוהרו היא, אין מבין אם תוהרו היא ואם תמיעו היא. תיקח ביד כיכר של תרומה, תסתובב לשאול הלכה למעשה, אם זה תמיע או טהור, אם זה השרץ, הגמרא אחר כך מסבירה מה בדיוק השאלה, אם זה ראשון לתומה או שני לתומה, אם זה נחשב שהשרץ כאילו שהוא לא נגע בו, זה ממלא את כל עבר התנור, זה כאילו נגע, או רק שזה שני לתומה, לא ידעו לענות לה. ספר פרדס יוסף, פרשת שמינית רשמם ג', ראיתי מעשה שהנודע ביהודה ז"ל היה רב באמפלה, סמוך למזיקוש. הזדמן פעם אחת שיש שם עם הבעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה שם שאלה על תרנגולת. עשה כאן הודעה ביהודה שהיא קשרה. בעל שם טוב אמר שתכף הוא ראה שהיא קשרה, לא שרה על זה רוח הטומאה. הבאנו את הסיפור הזה, וכמו שזה מובא בספר מופת הדור, פה קצת סגנון אחר. כמה הסיפור הזה מובא בספרים בכמה סגנונות, למשל בספר בהקדמה לשמות בארץ, כפות מרים על מסכתות יום הסוכה ועוד השנה, הביא את הסיפור שסיפרו את זה לרב מבריסק, סיפרו לו את הסיפור הזה אחד משהיה קשור אליו, אז כנראה זה הסיפור בעל פה אצל החסידים. אז שם המובא היו לומדים בתקופה אחת הנדה ביהודה והבעל שם טוב בקלוי זה ידוע בברוד, וישב בה עם תרנגולת לשאול הנדה ביהודה מראשי הקלוי זה כשר. עד שהיא נכנסה אז הוא ראה הבעל שם טוב יושב בחדר הקדמי, הוא פסק זה כשר. שאלו אותו איך ידעת? איך ידעת שזה כשר? לא בדקת בכלל טוב, לא ראית בכלל את השאלה על מה, איך פסקת, איך ידעת? רק הצצת על העוף, לא בדקת אותו בכלל. השיב להם הבעל שם טוב, ראיתי את הרוח קדושה על העוף. נחזור לפרדס יוסף. אמר לו הנודע ביהודה, אופן הפסק הזה יעיד על ביטולה של תורה. בשבת קופרמת ח' עתידה יש תורה שתשתקע, אישה תתור כיכר, תחזר בתי מדרשות, למה צריך לקחת את הכיכר? הוא רוצה. כמה צריך לקחת? שאלה, אפשר לשאול בלי הכיכר. זו שאלה. שגם בלי לראות, אין מה לראות. ספק רשות היחיד, ספק רשות הרבים, ספק רשות הרבים טהור. אבל מה? תשתכח תורה. לא ידעו לפסוק על פי דין תורה. אז יסכו לפסוק לפי רוח קדושה, רוח טומאה. ככה הנודע ביהודה אמר את זה בעקיצה. כן, כדי... צריכים להביא את הגוף הכיכר. הבעל שם טוב היה סבלן, הוא לא ישיב לו. אז אמרנו אותו, ועשית ולוג' גדל גני והגמר. מה התשובה? אמרנו שיש כמה דרכים להשיב, ובינתיים אמרנו דרך אחת. זה לא שאחד התורה, אז רבה. זה השורשים, היסודות של התורה. אתה פסקת הלכה למעשה. נכון שלא פוסקים הלכות ברוח הקודש, אין לכם אמר. אבל זה בעצם השורש של הדברים מבחינה הרוחנית, זה קדושה ותארה, אז הוא ראה את היסודות של זה. והערכנו בזה. עכשיו אני רוצה להגיד על תשובות אחרות השאלה הזאת. כאן אומרים רבי שמעון בר יוחאי. אז בעל שם טוב יכול להגיד שהוא העיקר זה הלכה כמו רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא אומר הפוך, שלא תשתכח תורה. זה לא נקרא שחז התורה. אין דבר, זה לא... שנעמוק, פסוק מפורש כתוב. לפי שכה מפי דבר, אז מה, אבל הבאתם ראייה נכון, החכמים האחרים הביאו את הפסוק ישור תדוי לבקש את דבר אדנו ולא ימצאו. אז מה פשט? פירוש הוא שלא ימצאו הלכה ברורו ומשנה ברורו במוגם אחד. לא שהתורה תשתכח, התורה תישאר, לא שום דבר לא יובל. אבל רש"י מסביר, הלכה ברורו בטעמים שלא יהיה במחלוקת. וכל דבר יש חילוקי דעות. זה אומר בך, וזה אומר בך, אז אין הלכה ברורה. ולא משנה ברורה במקום אחד. גם כשמישהו רוצה לדעת את הכל, או את הטעמים של הדבר, מה הסיבה, אז הוא צריך להתאמת הרבה. הוא לא ימצא את זה במקום אחד. צריך לחפש את זה בהרבה מקומות, עד שהוא יצליח לדעת את כל הדברים מסביב, זה יהיה קשה. לא שלא ימצאו בכלל, לא ימצאו במקום אחד. צריך להתאמת בשביל זה. דבר שני, דבר שלישי, בספר שיח ספר קודש, כמו שהסיפור הזה נמסר בעפה, אז כנראה העבירו את זה לאנשים אחרים, עברו את זה בסבירות אחרים, אבל אותו הרעיון בעצם, ודווקא שם זה מובא לשבח. כותב בליקוטים שמה, שמעתי בשם הגאון ישועת יעקב, העידו לפני שנמצא צדיק אחד, אדמור, רבי שמעון אודנברג, הוא מבין כל דבר, על דבר אם זה צריך טבילה, מותר מטומתו. דבר שנגיד כלי שצריך להטביל אותו, הוא יכול לדעת אם זה אם הוא טהור או לא. למה? תמי שריע לרוח עוד מסוע אבותו, נטהר הכלי. ככה סיפרו על הצדיק ההוא. אז הגאון בעל ישועת יעקב אומר בדרך סחוב, בזה יש להבין את הגמרא. את יודעת הרי שתשתקם אליו, הוא לא אמר את זה לא בעקיתה, הוא אמר את זה בקצה איש וזה קצת שבח. את יודעת לשאול אם אתם מאותו הוראה, ומה הגמרא אומרת, כבעצם, על זה שזה תמי אין ספק, רק השאלה אם זה שני או ראשון, ועל זה אין מבין. אז גמרא אומרת, כאילו שזה ספק, רבי דה ברבא מסתפק בנושא הזה, זו שאלה, יש שאלה הלכתית שגדולי ישראל הסתפקו בזה. לכאורה קשה, מה פירוש? למה צריכים להביא את ההלכה הזאת? מה, אין עוד ספקות בדיני תומה וטהרה? יש הרבה דברים שישר יש חילוקי דעות ומחלוקות וחקירות וזה לדברים האלה. זה אומר שחכם אחד אומר, תמר, טהור, תנאים, אמוראים. למה צריכים, בא, הביאו דווקא את השאלה הזאת, אם זה... לא שאלה אם זה ראשון או שני, יש דברים שבכלל שאלה אם אולי זה בכלל לא תמה. תראות הוא לא. תשתכח תורה, אבל צדיקים יהיו. אז יש בשורה. נגיד, אי אפשר לדעת אם זה תמה או תור. נלך לצדיק, כמו רבי שמעון מאוזנברג, הוא מבין, הוא ידע. מה, אתם לא יודעים אם זה תמה או תור? אני אגיד לכם, אני רואה שיש בזה, אני רואה שזה תור. או הפוך, אני רואה שזה תמה. נו. ראיות צריך להיות, להביא ראיות מהשס, מהפוסקים, לא ידעו. אבל אפשר לראות אם זה תמה או תור. אז הספקות האלה אין בעיה. הוא יכול לדעת שזה טהור, הוא יכול לדעת שזה תמה. אז לכן לא מביאים את כל המחלוקות האחרות שיש. אבל אם יסתפקו עם זה ראשון או שני, גם הוא, גם הצדיק הזה לא ידע. הוא יודע, זה תמה. הראשון או שני, זה כבר הוא לא מבדיל. זה כבר הדבר יותר דק. זה תמה, הוא רואה שזה תמה. אבל מה ההגדרה מבחינה הלכתית, זה הוא לא יכול לדעת. לכן הגמרא אומרת כך, לכן כתוב אין מבין, זה עניין של הבנה. זה בשביל לדעת, ראשון או שני צריך שיגיעה עצומה, שקידה, בשסף, פוסקים, צריך ללמוד ולדעת ו... כן, כמובן. אז כאילו, אז בעצם לפי זה נאמר קצת, כאילו, שגם בדרגות האלה, לפחות יש כאלה שידעו, אז אבל היה חסר את הדקדוק ואת לדעת את פרטי הפרטים. האמת היא לא בטוח למה, כאילו, אם צדיקים יכולים לדעת אם זה יתאמה בדרגה הזאת או בדרגה הזאת, אז זה פשוט, כאילו, יכול להיות שגם אפשר להבין בתום הדרגות, זה יתאמה הרבה או יתאמה קצת, אפשר אולי לדעת. בכל אופן אצלו זה היה ככה מונח פשוט, בכל אופן לענייננו זה תשובה על השאלה. דבר רביעי, יש הרי דבר כזה במסכת שבת, מעשה בתלמיד אחד שמת בחצי ימיו ואשתו נטלה את התפילים שלו וסובבה בבתי מדרשות לשאול מפני מה בעלה מת בחצי ימיו עד שאליהו הנביא אמר לה את התשובה. גם שם אחרי שלקחה את התפילים ביד, גם היא צריכה לקחת את התפילים ביד. יש לה שאלה, רוצה לדעת למד תורה כי חייך ואורחמך. יכול להיות שסתם, אולי זה לכאורה, אולי זה מראה של אנשים יש קצת הנהגה שלהם הם יותר מוחשיות, יותר מעשיות, צריכות כל דבר להראות, לא שיש פה איזה כוונות. אבל מי שעין במפרשים יראה שלא במפרשים דנו בזה הרבה, למה יחייך לקחת את התפילין ביד? כתוב על התפילין, גם התפילין זה מערך ימים, כתוב עליהם יחיו, כשהתפילין עליהם זה קצה למעבי חיים, אז זה, לכן, ובאמת כשאמרנו קודם, עתידה שתתור כקור של לתרומו, בעצם יש פה שאלה, למה צריך כקור של לתרומה, ואם זה חולין? אותה שאלה, אם זה תמה אותה, זה לא זוכה בתרומה. יכול להיות שבתרומה זה כאילו דבר קדוש, זה נטמע שם יותר עניין להרדיל. בדרגה הזו, על כיכר של חולין אולי זה יהיה קשה יותר, אבל בתרומה טהורה ואפילו זה שזה קדוש ונהיה תמה, אפילו זה יהיה קשה להבדיל ולהבחין. זה מראה הפוך, זה מראה דווקא על דרגות, לא על, זה לא עניין הלכתי תמה טהור, זה מראה על שהבחנה היא תהיה יותר ברוח קדושה, ברוח תרומה, לכן כתוב דווקא כיכר של תרומה. בכל אופן, למה כתוב שהיא לקחה את העניין, לקחה תפילין? אז אמר, יש כמה וכמה תשובות והמפרשים. מהרש"א, תוספות הראש. לא, יש 8 תירוצים על העניין הזה. לא ניכנס לזה, לא הנושא שלנו, לא ניכנס לזה. יש דבר נפלא כתוב בספר גלגולי נשמות של רמה מפנה. הוא אומר דבר נפלא, מעשה בתלמיד אחד שמת בחצי ימיו, התלמיד הזה הוא גלגול של פילגש בגבעה. זה בפלא, תלמיד אחד בג'מוד לא פילגש בגבעה, רק צריכים להוסיף את שתי התיבות, פילגש עוד שתיים, זה מדהים הכולל של שתי התיבות. אז היא מתה אז בעבורו, הפילגש בגבעה, עכשיו היא נותנת את התפילין כמו שאז הוא ניתח אותה ושלח את הגוף של 12 נתחים ו-12 שבטי ישראל. אז כן, יש פה מהלך שלם, יש פה איזה דבר מסתר בדבר הזה. אז מובן למה צריך לקחת את התפילין ביד, זה כמו שזה היה גם בגלגול הקודם הם עושים את התיקון של אז, ואז כמו שהוא שלח את 12 שבטי ישראל, לכן גם היא לקחה את התפילין. הוא לא מסביר אז מה קשור התפילין לנתחים, אז שם הנתחים זה כדי לזעזע את כולם, איך אנשי בנימין מחפים על אנשי רשע כאלה ולא אכפת להם ולא מוכנים למסור אותם להביא את האנשים ולעניש אותם ויתנו את הדין, ופה בתפילין לא מסביר, אולי הוא רק פתח את הפתח. אני חושב שאולי יש בתפילין גם כן 12 דברים. בתפילין, תפילין שלי זה 4 פרשיות, בראש זה 4, יש את הבתים זה עוד 2, בית של יד ובית של ראש, ועוד רצועות של יד ושל ראש ביחד זה 12. לא שהיא פרקה את התפילין, לא כתוב שהיא פרקה את זה, לא מסתבר שזה יפרק את התפילין, אבל בכל אופן יש בתפילין 12, יש פה אולי רמזים. אני אסתרף להשם אלוהינו. בכל אופן, הדברים שאנחנו יכולים להבין, למה היא לקחה את הכיכר, היא נותנת את הכיכר בידה, מחזרת לבתי כנסת ובתי מדרשות, בשמה צריך, למה, אין מה, אפשר לשאול את השאלה, בלי, אין פה בכיכר, אין מה לראות, לפי הפשט, כאילו, מה הפשט? לא, אני יודע ביהודה לקח את זה, כאילו, על העניין של הרוח, תומה ורוח תרה, אבל מה הפשטות? אני חושב, רוצים להראות שתשתכח תורה, כאשר זה דבר מעשי, אז הצער יותר גדול. מבין? רואים את זה, ולא מקבלים תשובה. זה לא כמו שאדם בא ושואל שאלה עיונית. מה הדין? אפילו שמספר שקרה לו. אבל זה בעצם לא חייב שזה יקרה לו. מה קורה? כאשר יש כיכר של תרומה בתוך התנור, השרת, נכנס שרת, בפועל לא נגע, זה ראשון או שני. זה כשלא עונים על השאלה הזאת, אז נו, נחשב על זה, צריך עיון, נדון. אבל כשמביאים את השאלה ורוצים לקבל תשובה מיד, רוצים לאכול את הלחם, ולא מקבלים תשובה, זה הצער מאוד גדול. הגענו למצב כזה שלא יודעים לענות, והלכה למעשה. דבר כזה ראיתי אצל הגאון רבי חיים פלאג'י. הוא כותב שבשביל זה הוא חיבר ספר ממוחד על כל קריאת ספר תורה. כיוון שבקריאת ספר תורה שואלים את הרב שאלה, הוא חייב לענות במקום. הוא לא יכול להגיד, אני עיין, ניתן לי תשובה עוד שבוע, עוד יום. ספר תורה פתוח, פסול, כשר. כותב בהקדמה שלו, הנה מילה מחיים, זה עתו הידענו, אספר מעשיה. כי אזכרו יום מגלם, בימי חורפים מגלמנו, נער ראיתי, עמדו משמש גולם רבנו שבג'לו. כלומר, בצעירותי, היה הגאון המפורסם, מרן, זקני, אור הירח. בעל חקרי לב, זה צוקל, זכותי הגן עלינו, אמן. הירח, זה רבי יוסף רפאל חיים, זה השם שלו. הוא אמר, גלו בפומי דמור, לומר, שבוח לא היה לי דבר, כל מקום ששואלים דבר עליך. שאלה שואלים אותי, בכל תחום, בכל עניין, נתן לי השם עליהם לשם לימודים, כל שואל את התשובה שלמה, בעת ההיא. כלומר, מה זה תשובה שלמה? או זה, כל השואל, חקר הלב, זה ספר שקלה וטריה, מימינה ומשמאלה, מלמעלה, מלמטה, כל זה תשובות ארוכות בספרים שלו, חקירות. כפי מה שיורון למן השם. אבל אני לא חייב את התשובה במקום. אני לומד, מעיין, כותב תשובה. אבל קשה עליי מאוד מאוד, לא יכול יוסף להתאפק. יוסף הוא על מתקן הראשים שלו, הוא קראו לו יוסף, בספר ראה. ואותי עומד ומתפלל בבית הכנסת, באים אליי לשאול אותי על דיני קריאת ספר תורה. צריך להחזיר להם תשובה ברגע קטון, כדעת מה לעשות. ולפעמים ברמוז, כי אי אפשר להפסיק, לפעמים זה באמצע, אני צריך לענות תשובה רק כן, לא, אפילו בתנועות, אסור להפסיק. וזה חמר בגלל, זה דבר חמור. תרחו יתר, צריך לשוק הדין. עד מהרה הוא דבר, צריך תשובה מיד. זהו תוכן דברה. כשמעית את הדברים האלה בפי קדושי, עצום יחילתי וגמרתי בדעתי, ניכר לרבנות על יו, אומר רבי חיים פלאג'י, הוא הנכד שלו. שמעתי את זה, מאז בא לי הרעיון והיה לי החלטה, שאני אחבר ספר, על דיני קריאת ספר תורה, שכל היה כתוב הכל בצורה ברורה, מותר, אסור, מה עושים? כדי שהתשובות האלה, שהרבנים ילמדו את זה, ויהיה להם תשובות הכי הרבה אפשר לפתח את הספר בקלות ולא צריכים עיון ולדמות מלדה למלדה ועד שמגיעים למסקנה שיהיה ללקט אורות ושהכל יהיה גם במקום אחד מסודר ולא צריך לחפש בספרי חידושי דינים משלמים את הכנסת לפי הספר תורה אכן תכין אותי קורטוס מיוחד זהו, לכן זה מה שאנחנו אומרים הלכה למעשה שצריך לדעת לענות הלכה למעשה זה אם כשלא יודעים לענות תשובה זה שכחת התורה לכן הגמרא כתוב בלשון הזה בשולחן ערוך המקוצר, סימן קנ"ב, סעיף כ"א, גם בקדושת ישראל, פרק שני, סעיף כ"א, יש שנהגו חומרות יתרות בהרחקה מהנידה שאינן מן הדין. כגון לאחד לה לבדק כלי מאכל ומשקה וכיוצא בזה. אם רוצים לשנות מהאגם צריך לשמור הוראה, יש לפעמים צריך הטלת נדרים. כל הפוסקים שכתוב בנזקה בתורה ענייני תומתה, שזה גם לא קשור דווקא לא לבעלה, כגון וכל אשר תשכב עליו בנדפה ידמוע וכל הנובע, זה רק בזמן שבית המקדש קיים. מה שכן בזמננו שהכל טמאים מתים. דיברנו על הנושא הזה, בבירות יצחק על פסקי מעריץ דשי למדי כתבנו, ברוב המקומות אצלנו לא נשמע להחמיר בכל זה, ככה דעת מעריץ, לא מזכיר בכלל לרמז. שמעתי ככה מנהג באחרית הרבנו מחבר וקרא כזו סנע ראש גלותי, מה שהם מחמירים אלא כדין את התלמודה והפוסקים. אבל אחרי כן נתברר לי שגם בעיר סנע יש כאלה שעשו כל מיני חומרות שלא לפי ההלכה, ואפילו במשפחות חשובות כגון חיפשוש, משרגי, אלשיך, מסתם יש עוד, אבל כנראה שהדברים שבצנעה לא התפרסמו. אבל זה כמו כל הדברים שחושבים אנשים בסנע נהגו ככה, מקומות האלה נהגו אחרת, בסוף מתברר שגם בסנע יש את המנהגים האלה. קשה לקבוע מסמרות בדברים האלה כשלא שואלים את כולם. התברר לי הפוך, שיש הרבה מנהגים, למשל הוא לא מסתפק במגבת שלה, אני בסוגריים מציין לספר אבני שם תפה דיבור המחיר ולפי זה יש קצת שנוהגים שהיא מתרחצת בזוך כדי, למשל אמבטיה בזמננו אז לא מתרחץ עליה איש אחריה, רק אם שתפו את זה ניקו את זה שלוש פעמים. זה אולי זה לא דווקא בסנע, גם במקומות אחרים, אבל מה שאני יודע מהעיר סנע, מה שהזכרתי קודם, שמעתי בבירור וגם בעבר וגם שאלתי בזמן האחרון, אמרתי שאני רוצה להגיד את זה ברבים אז שיבררו את זה מהזקנות. אז התברר שבהחלט זה נכון, למשל אם היא עוברת או יושבת על איזה דברי מאכל זורקים את זה, יולדת יש לה כלים נפרדים, אם שאריות של האוכל שלה זה תמל. בזמנם הרי לא היה פדים, השתמשו בכל מיני בלעות בגדים בלויים סמרטוטים, כיפסו את זה שצו, ואז אחרי שמתי שמתעסקים עם זה לא נראו באוכל, לא שצפו כלים. יכול להיות שזה הדברים האלה זה לא עניין של תומה וטהרה, זה עניין של ניקיון, זה עניין של חס ושלום שזה נזק פשוט שיכול להיות חס ושלום של מגע ש... אבל רואים שהרמב"ם אפילו לזה לא מתייחס, אפילו מבחינת אינה היגיינית, איך קוראים היום של איזה שם, כן, כששאלו את הרמב״ם זה מובא בשם בבירות יצחק דשין למד, יש נשים שזוהומתן מרובה ולתן מתעסקות בדברים והמעט שבמעט מדם נדעי מתערב יזיק נזק ברור, הרמב״ם לא אמרתי אחד לזה הלכה היא זה מותר, לא צריך אומר, אז כאילו רואים בכל אופן שזה כמו שאמרנו ש יש צדדים בכל זאת לפי דעות אחרות שכן הדברים האלה יש להם בסיס. בהמשך יש דברים שקשורים לזה, אבל דיברנו בשיעור פרשת שלח לך, העניין של עוונותינו הרבים, של המצב שלנו של המגפה של הקורונה, בדף 8 פרשת שלח לך, בואו נתחיל. לצערנו דיברנו על שמתייחסים למה שהרופאים אומרים וסומכים עליהם מבחינה רפואית, אם יש חילוקי דעות בין הרופאים, נכון, לפי רוב הרופאים. זה מה שכל הגדולי התורה אומרים, חוץ מאלה שפורצי גדר, שחושבים הם חכמים יותר מכל העולם. צערנו, הרבה שלא התייחסו להוראות של הרופאים. זה בסופו של דבר בעצמם נפגעו, בסופו של בעצמם צריכים לרפואה שלמה, שם הרחם. אמרו כל מיני דברים, זה שפעת, זה זה, זה זה, וחברים, סופו של חברים, צריכים סייעתא דשמיא שחס ושלום. צערנו, עד שלא חשים את זה על עצמם ועל בשרם, או לא רואים את זה בסביבה הקרובה שלהם, אז הם מזלזלים. נו, אבל כמו שאמרנו, ערום רע רע, סתר. סיים, עברו, אדרבה. אולי בלי זה לא היו נפגעים, אבל זה שהם מזלזלים, עוברים על ההוראות, זה בעצמו שהם עוברים על בנשמרתם עוד לנפשותיכם, זה וענה אנושו. בכל אופן, הנקודה שאמרנו שמה, תנה רשות לרופא לרפות, זה כתוב בתורה, לסמוך על רופאים, ואין לך אלא רופא שבימיך. זה כתבנו אז. על זה כתב לי ידידנו הרב איתמר כהן, הערה. אין לך רופא, לא מצאתי לשם כזה. זה אינו אלא מליצה, דרך אין לך אלא שופט שבימיך, רשי, רשי שנה, אין לך אלא כהן שבימיך. ועיקר העניין יש להוסיף שדברי הרופאים הם גילוי מלטה. סך הכל הם מגלים דבר שלא, זה לא ש... זה סברות, זה ידיעות, רק שמתרים הלכה למעשה. כיצד, טוב, זה דרך אגב הוא מעיר עוד הערה, כיצד דדין בספק ספק על ידעת ספרים שבמסור עשה גם לרום ספק הדברת על הומרה, לא נכנס, זה גם בזה ספק ספק על כל הדבר נועד על עניין של מזוזה, שאם יש ספקות שאולי צריך להחמיר כזה לשמירה, אבל מטעם רוב, כמו הליבד הרשב"א, ואין שוט פעול הצדיק. זה במוסגר. זה נכון מה שהוא אומר. אני השתמשתי בביטוי הזה, אין לך אלא רופא שבימיך. השתמשתי בזה כביכול, זה נראה כאילו שזה מאמר חזל. אבל מרוב שזה כבר מורגל אצלי, כבר השתמשתי בעבר, כתבתי את זה כמה פעמים, אז שיש כבר הסתכלנו לדעת כאילו לראות את המקורות. דהיינו, אין מאמר כזה חזר, זה מטבע שלי, זה מטבע לכן שלי, כפי הנראה, כנראה זה הסגנון שלי, אבל זה מבוסס, כי הרבה כתבו ככה, למשל, יש הרבה רפואות בגמרא, והרמב"ם כותב בכל דעות דברים שונים, ואז מסבירים המפרשים שהרמב"ם כתב לפי המציאות של זמנו, כי השתנו דברים מזמן חזר עד זמן הרמב"ם. אז וגם בזמננו הרופאים אומרים הרבה דברים, לא כמו שאמרו הרופאים בזמן הרמב"ם. זה הרעיון של אין לך אלא רופא שבימיך, ובנינו את זה הזה. כתבתי את זה בעבר בכמה מקומות, בכל שמירת הגוף על פי הטבע, בעין היצחק. כתבתי, ביקשתי מרופא מומחה שיחווה דעתו על האמור בסימן זה, וככה כמה הרופאים בזמננו, אין לך אלא רופא שבימיך. ציינתי לשולי המעיל, זה כבר, בשולי המעיל קטן נראה כתבתי את זה כבר פעם ראשונה, סימן א', גם בלכות שען ארוך המקוצר, בלכות הפסק טהרה, כתבנו עניין של האולטרסאונד, שבודקים עם כל המכשירים, אם להיעזר בזה או לא, אין בזה שום סכנה, יש בזה לכאורה תועלת, אין סיבה להימנע, זה לא דבר ברופאיו, ואין לך אלא הרופא שבימיך. זה ממילא כבר, אחרי כמה שזה כבר, אני מורגל בסגרון הזה, אז השתמשתי בזה גם עכשיו. בכל אופן צריך לדייק את זה, אבל יש מושג חדש, וזה שטות. אין לך אלא הרופא שבארצך. זה לזה אין בסיס, וזה לא נכון. זה עמד על זה הרב שרנבוך, שליטה, והוא כתב על זה מחאה, כי היה חכם אחד שאמר בצרפת לא לעזוב ברית מילה, כי בצרפת הרופאים אומרים שברית מילה בתקופה הזאת, חס ושלום, עלול להזיק. אז הוא כותב ככה, בימים האחרונים אדם עשה תשובה מרב אחד מפורסם עם פרוץ המגפה, שהוא קבע לבטל מצוות מילה בכל צרפת במשך כל תקופת הקורונה. נדמה לי שאותו רב החיש שזה, כאילו שזה יצא ממנו, אבל לא, אז אולי מישהו אחר, לא משנה. העיקר בגופו של עניין, הוא כותב, בעקבות החלטת השלטונות בצרפת לאסור ברית מילה, אני חושב שהתדבקות במחלה על ידי המציצה, יש לבטל את קיום מצוות ברית מילה, ויש לשמוע דעת רופאי המקום, ולא לדעת רוב הרופאים ברחבי העולם, אין לך אלא רופאים שבארצך, זה חילול השם, השלטונות עושים את זה, על איזה ימין ידי, תרעומת, תרעומת רבה על הציבור החרדים, אשר כן, יגידו שזה שביצים את המחלה, מזלזלים בעולות השלטונות, אז הוא כותב, הרב שטרנבוך אומר, צריך להרעיש עולם ומלואה לבטל את ההוראה הזאת, צריכים לפעול עליהם שימולו כתז וחדין, לא לשמור. והתברר שמעולם הם לא גזרו על זה, וכל ההחלטה הזאת החליטו ארגון קונסיסטוריה של, לא מייצג בכלל את החרדים, הם רחוקים את דרך התורה. בכל אופן פה זה מושג דומה למה שאמרנו, וזה ודאי דבר בטל. אין דבר כזה, אין לך אלא רופאים שבארצך, אין לזה מקור, שעניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת, אבל רופאים שבארצך, אם יש איזה דבר שהרופאים במדינה מסוימת אומרים, ובכל העולם כל הרופאים אומרים אחרת, זה צריכים לנו להתייחס מבחינה הלכתית, הרופאים פה, מה פתאום? רוב העולם אומרים אחרת. אלא אם כן זה משהו שממוחד לאקלים של הארץ הזאת, משהו ממוחד לפי ההנהגות שלהם, לפי האוכל שלהם, דברים שאין ראייה מרוב הרופאים בעולם. אבל ברית מילה, מציצה, אין סיבה שבצרפת זה יהיה שונה מכל העולם. אם זה אין פה איזה משהו ממוחד אליהם, אז אין מה להתייחס אליהם. הביטוי הזה, אין לך אלא רופא שבארצך, לצערי, השתמש בזה מישהו, לקח את זה ממני, והשתמש בזה נגדי. וזה בספר תומת השם, שדיברנו עליו בעבר, אבל בגלל העניין הזה, אז ראיתי את זה, הוא כותב דברים חמורים, והוא כותב ככה, פרק תזן, דף קופנון גימל. הוא מביא את הגמרא במסכת נידה. תנו רבונן, שלושה חודשים הראשונים תשמיש קשה לאישה. וגם קשה לוולד. אמצעיים קשה לאישה ויפה לוולד. אחרונים יפה לאישה ולפה לוולד. שמתוך כך נמסוע וולד מלובון ומזורז. הוא יוצא הוולד מלובן מגעוליו והוא חזק ובריא. אז הוא כותב ככה, חזר סברו שבחודשים מסוימים זה מועיל. ברם, שמו איזה מילים של שבאו צערנו מעולם אחר. ברם, חזר, אומרים ככה, מדע הרפואה שבימינו לא מצא לכך הוכחה מדעית. ועד רבה, וזה כותבים את זה בספר הלכתי, ספר הלכות. ועד רבה, לעתים הרופאים ממליצים דווקא למנע בזמנים מסוימים בעת ההיריון, מחשש שיגרם נזק לעובר. במקרים אלה יש להתייעץ ברופאים. מביא בהערה, מציין את הרפואית הלכתית, מה שבעצם אני הבאתי, ועוד מקורות משלהם. בקדושת ישראל, החליט כדבר ברור שהחופי של רופאי הזמן חלוקים בדעות. הם חוזות, חזר לראו כל נעלם, כתבו הוא גילה סוד היצירה לרעב. נכון, כתבנו ככה, פרק דל את הערה ג' ומה הוא מגיב? אם גבו לו ביודע שהיא קבלת חזן, נקבל. אם לא, כבר ידוע דעת, שרוב חכמת הטבע למדו חכמי ישראל מחכמיהם. יתכן שכך סברו בימים ההם. אין לך אלא רופא שביום אחר. טוב, את המילים האלה הוא קלט ממני, הוא לא שכח מאיפה המקור הזה, המושג הזה, אין לך אלא רופא שביום אחר. אבל, אם חזל אמרו, בשם הרופאים, ככה הרפואה בזמנה, והיום הרופאים אומרים אחרת. קצת, יש פה בבואה של מה שהבאנו בזמנו, מה שידוע. אני לא שאלה, אבל נדמה לי אומרים את זה בשם החתם סופר. מי שכופר בנסתר בנגלה, כופר בנגלה בנסתר. רואים את הזלזול שלהם בחזל, שמתייחסים לחזל, בסך הכל, טוב, את הגמרא הזו מבחינת אמא של למחוק. זה ככה, כל הרפואות שבגמרא, זה ככה, שהוא הרופאים אז, מה זה, לא, אין בזה, אין בזה שום מעלה, אין בזה שום עניין. כאילו, ופה זה, מה זה חמור פה? יש למה נגיד שהרופאים בזמננו היו אומרים בטוח אחרת. אבל הרופאים בזמננו, הם לא יודעים. הרופאים, הפוך, כתבתי דבר מעניין, שהרופאים, עם כל השכלולים שיש היום, לא הצליחו להחליט. כן, לא, הם לא יודעים. חזל אומרים ברור, והרופאים היום לא יודעים. אומרים שלא יודעים, ובכל זאת הוא מציג את הרופאים היום יותר מחזל. למרות שמראה משהו פגום. כתבתי ככה, רופאי זמננו, למרות שהתפתחו, נכון שהם השתכללו עם המכשירים. אני אומר לצערנו, אני רואה היום, אני רואה את במגפה הזאת, איך שהרופאים היום, איך הם, כל חכמות הם תסבלו, לא יודעים בין ימין ומשמאלם, רק כמה הם לא מבין, כמה חסר להם החוכמה להבין, אנחנו לא מתעסקים עם הדברים האלה, אבל נראה שהם לא מבינים בין ימין ומשמאלם, ממש החוכמה האסלאמית להם, לא מבינים. טוב, זה אני אומר בסוגריי. בכל אופן, הרופאים לא יכלו להגיע אם זה מועיל או משפיע, זה אומר בכל וזה אומר בכל, ציינתי סבר גניקולוגי לא להלכה וגם את ההלכזית רפואית, ומזה נדע מעלת חזל אשר אין דבר מעלה מהם, כמה סגבו ידיעותיהם. טוב, לגופו של עניין, הוא מבחינת ניבא ולא יודע מה שניבא, הוא כתב, הוא טוען, אם יש לי קבלה, שזה קבלה אחרי נקבל, יש פה, נתנס בו משהו, ככה, בלי שהוא יבין. האמת היא שהמקובלים, על פי הסוד, המאמר חזל הזה הוא יש בו גם עניין סודי. חזל, לצערנו, אלה שבילדי נוכרים הספיקו, אלה שעוסקים בחיפונות חיצוניות, אלה שרוממות המדע בפיהם, זה בעצם לצערנו אצלם, זה דרגה יותר גבוהה אצלם. אצל חזל, כשחזל מדברים אפילו דברים על הטבע, אז בעצם חזל כמה שידעו את השורשים של הדברים, כמו שדיברנו קודם. לא רק את השורשים של דבר תמי, דבר דהור, אלא כל דבר משורשו, אז גם המאמרים הפשוטים בטבע זה דברים שמיוסדים על פי ספרי תורה. מי שיראה בספרי קבלה, למשל בעץ חיים של רבנו הארי, יראה שבמאמרים האלה זה דברים גבוהים מאוד, ואז מובן שחזל שעבו משם, את כשעבירו, דיברו על הטבע, אז הוא ידעו גם את הדברים השורשים של זה. זה דברים שאין הפה יכול לדבר, אבל רק קצת להריח, לטעום, קרא לכם מה שכתוב בספר אוצרות חיים של רבנו חיים ויטל, שער לידת המוחין. יש שלוש בחינות, יש ניצוצות, כלים, סוד העיבור, וזה סוד מה שאמרו, יש סוד בינה, יש סוד תבונה ומקום החתך, וזה סוד מה שאמרו חזר בגמרא, שלושה חודשים הראשונים הבלת דר במדור התחתון, שלושה אמצעים במדור האמצעי, ושלושה האחרונים במדור העליון. ואז מובן גם שלושה חודשים הראשונים זה קשה לאישה ולבלד, השניים ככה וזה ככה, העניין נקשר זה בזה, כי זה למטה ביסוד התבונה, ונמצא ש... וכולי, דברים גבוהים מאוד. למעשה, זה לא שהרופאים בזמננו אומרים את זה, לפני מאות שנים כבר הרופאים אמרו את זה, והריבש שמע את זה ולא התייחד את זה, ביטל את זה. הריבש כותב בתשובה סימן תמז, ידעת האדון, אין לנו לדון בדיני תורתנו על פי חכמי הטבע והרפואה. אם נאמין לדבריהם, אז זה כפירה גדולה. אם תדון בתרפיות על פי חכמי הרפואה, סוחר הרבה תוטול מן הקצבים. כי רובם יעבו ממוות לחיים, מחיים למוות. הרי דיני תרפות בנו על שתרפה לא חיה 12 חודש. אז אם זה שם רופאים, מה שאנחנו מטריפים, הם יגידו לך הרבה דברים, לא, הוא יכול לחיות. הכל יתפך, כל הדיני תרפות. כותב ככה, אנחנו החכמנו זל נסמוך אפילו על ימי שהוא שמאל, כך קיבלו את האמת עד משה רבנו, ולא נאמין לחכמי היוונים והישמעאלים. הם דיברו בדרך מהסברות שלהם ועשו איזה ניסיון, וכשצריך לדעת כל דבר שבודקים אותו יכול להיות בזה הרבה ספקות, יש הרבה סיבות, יכול להיות שזה יצא בגלל זה, כמו שעשו הוא מביא את הגמרא בפרק המפלת, אני מביא רעיון מן הצהרה, אתם מביאים לי רעיון מן השפטים. וכמה עניינים בסוד היצירה חולקים עד דברי חז"ל, צורת יצירת הוולד, ומביא כמה וכמה דוגמאות שמזרע תחילה יולדת זכר, אין תחתם בהפך. הנה חז"ל אומרים שבשלושה חודשים האחרונים יפה אליו ולוולד, הם אומרים בחודש השמיני קשה למות. יכול להיות שזה ידעתם נגד חז"ל, כי למה? הם ניסו אחת או שתיים, ואולי זה היה ברשימה ואשתי, יכול להיות, אין להם, לא, אין להם את השכל כדי להבין במה לתלות את זה. בקיצור, יש יכול לדמור מאפשרויות ו... וכו' וכו'. זה הריבש לפני 500-600 שנה, כבר אז ידעו את זה, זה לא התחדש בזמננו. מהריקש דווקא רואים שהוא כן התייחס לרוחים, רואים שתמהים עליו. מהריקש אותו ליעקב, הוא כותב, ראובן גרש את אשתו והיא מעוברת, עכשיו רוצה להחזיר אותה עם לחשוש לדם חימוד. אז הוא אומר, אפי חכמת הרפואה היא מתעבת את זה, אז אם כן אין פה, לא שייך בזה חימוד. כותב עליו בסבב בראש של אברהם, אחרי נשיקת רגליו, מה אתה עוזב? אתה הולך אחרי הרופאים, אתה שבק תלמוד הדידן. אה, מה יכול להיות? אולי השתנו הטבעים. טוב, השתנו הטבעים? זה, כן, זה אפשר להגיד, אולי כך הוא אחד. מה זה בא? איננו רואות שהמעוברות לא מתעבות את זה. ספר טוביה הרופא, רופא חכם גדול ומוזמח, ועסק ברפואה, ורואים שהוא מומחה גדול. הוא כותב בפרק גן נעול, פרק תזבב, מה קורה בשלושה חודשים להיריון, מתעבת מאכלים, תאווה כלבית, כאילו הוא מתאווה לדברים בזויים, דברים מעושים, כי הסתניסות, קרקורים, כאב בטן, שלשול, כאב שיניים, ראש, סיבוב הראש, ומשפט הרוחים. הוא כותב, הגמרא אומרת שלושה חודשים הראשונים כך וכך, ושלושה, קשה. אמר המחבר, יש לאל ידי לתת טעם לדבריהם. הוא רופא, אבל אני משמיט את זה מאפס הפנאי וגם לאהבת הקיצור. דיין הוא לא ראה בזה סתירה, אפילו שהוא הכיר את הרפואה. מצד שני, אני אומר שהדברים האלה כבר נדונו בעבר, לפני מאות שנים, ספר פתח עיניים, רבי בן ציון פריצי, מחכמי איטליה, שהוא עסק ברפואה, והוא כותב, מה שכתוב שבאמצעים קשה לאישה, אז הוא אומר, אם זה יפה לו, וואלה, לא ידענו. מעניין. הוא אומר, כן, אנחנו לא יודעים. כאילו, חז"ל אומרים דברים ברורים, אבל אני אומר, אני מבחינה רפואית, אני לא, לא, אי אפשר לדעת. וגם, לא, הוא לא מבין מה ההבדל. אולי הוא אומר שבחודש הרביעי הוא לא מתגבר בהבייתו, כמו שלושה חודשים הראשונים, כאילו, הוא לא מתפתח בחודשים האלה. ברביעי הוא לא כל כך מפליג. ולכן יש בחודשים הרביעי והחמישי כאב ראש, כאב לב. אדם הולך וגובר בה, וכו' וכו'. מעריך על זה. אבל בסוף הוא אומר, אבל זה שהאחרונים, יפה לאישה ויפה לבלד, יוצא מלובן מגעולה ומזורז, חזק ובריא, כל זה יהיה אמת. אבל מצד שני, זה יותר מסוכן. ראיתי בעוונות הרבים, יכול להיות שזה נכון, כאילו הוא אומר מבחינה רפואית, ש... אבל, הוא אומר, הוא ראה הרבה פעם שזה גרם הפלה. כי כל זה ניתק מהמקום, ובשביל זה הייתי אוסר את זה, כן. אבל הוא רופא איטליאני, קצת כאילו בזמנם קצת, לא יודע, בדיוק ככה זה, קצת להם דעות קצת אחרות, אבל בכל אופן הוא מתייחס לזה יותר בצורה מכובדת, יותר בצורה עם יותר יראת שמיים, עם יותר... הרב זילברשטיין שאלו אותו, שרופאים אומרים שלפעמים זה מזרז לידה, אז הוא אולי השתנה הטבע, מביא את הריבש, הוא אומר, טוב, מה הריבש אומר? שאולי שהרופאים אמרו סברות, אבל היום אז יש בדיקות, יודעים שזה מזרז. אז בקיצור, הוא אומר ככה, אם יודעים שזה מזיק, אין לכם למה, אבל זה לא כלל. דהיינו, בדרך כלל, מה שחז"ל אומרים זה נכון. אבל במקרה מסוים, שהרופאים אומרים על מצב מסוים, שזה ראוי, שזה מזיק, נכון, צריכים להתייחס לזה, כי זה שונה. זה נכון שבזמננו, אבל זה מקרים נדירים, מקרים שלא שכיחים. מקרים שלא שכיחים, לפעמים שזה גורם להתכווצויות, להפלה, ואז כאילו השאלה, כאילו מה לעשות, אז יש כאן איזה כל מיני עצות איך לפתור את הבעיה, אבל זה מקרים לא שכיחים. בדרך כלל, מה שחזל אמרו הם אמת, בדבריהם אמת, ידעו, כמו שאמרנו, את השורשים של הדברים, וכדי לעשות אחרת מזה, צריך רק, אומרים, בשיקול דעת, על פי הוראת חכם, וכמובן, חס ושלום, כמו שאמרנו, אם יש סכנה, זה יותר מן הכלל. ורוח את אדוני אלהינו מלאכנו שהכל גלוי צריכים לדעת בדברים האלה ש המדענים אומרים, דברים הפוך מחזל, מה שנוגע בעניינים של הטבע. בעניינים של הלכה, כמובן אין לאמת ורגל, אבל מה שנוגע לדברים חיצוניים, שנוגע לכדור הארץ, כמו העניין של גלגל חוזר, מהלכים של השמש, דברים שבעצם זה התחום שלהם, שהם מתעסקים בזה המדע. או הרפואה והטבע, זה שהם מבלים בזה את כל ימיהם, ולפעמים זה הפוך ממה שהחזל אומרים. שבזה כמה וכמה דרכים להסביר. א', יש כאלה אומרים, שבכלל אני מה להתייחס למה שהמדע אומר, אשר פיין דיבר שוב ימינו ממין שוגר, הראיה שהמדע כל פעם אומר דברים הפוכים. למרות שהמדע משתמש בכלים ועם הוכחות וחושב שיש לו ראיות ניצחות לקבוע דברים מסוימים ודברים שחשבו בעבר שזה ברור הרי דור שתיים בא ואמרו הפוך וסתרו את כל ההוכחות ומה שאמרו היום מחר יגידו אחרת עוד מאה שנה יגידו אחרת המדע הוא מתחלף מפעם לפעם לכן יש כאלה אומרים אין מה לדבר על המדע זה לא דבר שמקובל זה לא מסורת זה דבר מה שחזל אמרו כדאום מה שאמרו אז יש כאלה שבכלל לא מתייחסים לזה ורק מה שכתוב בספרי חזל זה האמת גם בדברים שנוגעים למציאות יש גישה כזאת יש כאלה יש להם גישה אחרת כשהם רואים דברים שלכאורה על פי הטבע רואים הפוך אז הם אומרים כן, שאפשר לקבל מה שחכמי הטבע אומרים, ומה שחזל אומרים, לכאורה, כביכול, הם רואים מציאות אחרת, כאילו זה כביכול הוכח, אני מאחל מדבר לפי שיטתם, שאם הדברים האלה הוכחו, ואכן, נגיד שזה אמת, מה עושים עם מאמרי חזל? אמרו לא, אז חזל, לא הבנת מה שחזל אומר, צריכים להסביר את החזל בצורה אחרת. זה למשל, אומר בתפילה, והמארץ מביא אותו, ודיברנו על זה בעבר, כאן אני מזכיר את זה, בדף קופלה מתגימל ביוצר אור, על העניין של הפותח בחלון התעשות שער המזרח, בוקח על עניין רגיע, רגיע. יש קושי בדברים האלו. זה דבר שאין לו שחר. מה, השמש הייתה, יצאה מחלוני הרקיע, היא הסתתרה, איפה היא? כל הייתה מתחת הארץ בלילה. וכולי וכולי. וזה דברים שאני חושב שאי אפשר להתווכח עליהם. אז הוא כותב איך זה ישב את זה דרך התורה וחזל לדבר בשמות משותפים כדי שיבינו אותם ההמון כשיעור הבנתם וחושת ציורם ויקחם בשלם שכל ידע על ינהר אומר שהחזל דיברו בסגנון כיוון שבזמנם ככה אנשים חשבו אפילו שהם ידעו שזה לא נכון אבל אי אפשר לדבר עם אנשים בסגנון שהם לא מבינים. לפי התפיסה השכלית של האנשים, רואים את השמש כביכול, בזמן שעוד לא ראו מהמציאות של החלק השני של כדור הארץ, עוד לא התפרסם בעולם, אז שהשמש בעצם מסתובבת סביב כדור הארץ, כביכול זה חוזר בחזרה, במערב שוקע, זה פירושו חוזר בחזרה, ואז יוצא בבוקר למחרת. אז כיוון שככה אנשים דיברו, אז להמון הייתה סברת גלגל קבוע על ממזר חדום מפורסם, והיו חושבים שיש ברקי החלונות, אז ככה כתבו את זה, שאנשים ככה יבינו לפי חושת שכלה. ומי שיודע, יבין, יש פה, אני מסתיר משהו, אז חז"ל דיברו בשפה שאפשר להבין אותה בשתי לשונות. אז אתה תבין, הם יבינו, כיוון שזה מה שהם מבינים, אי אפשר להסביר לכל הציבור דברים לא בשפה שלהם. הם לא יקלטו דבר אחר. אבל אם תתבונן, בעצם תראה שחז"ל התכוונו דברים אחרים. זה שיטה שנייה. יש שיטה שלישית, שחז"ל לא התכוונו לפי הפשט, יש בזה סודות. אם אתה רואה דבר שחז"ל אומרים, והמציאות היא לא ככה, ובטוח שהמציאות היא לא ככה, אז לא התכוונו לדברים האלה, יש להתכוונו לזה דברים אחרים. זה דבר כזה אומר ספר הברית בנושא הזה, נדמה לי שגם אז הזכרנו אותו. יש גישה של המהר"ל מפראג, שאומר, מה אתה רוצה בכלל מהחז"ל? חז"ל לא באו לדבר רפואות, לא באו לדבר טבע. חז"ל באו לדבר עניינים של תורה. אז כשהם אמרו דברים בטבע, הם לא התכוונו לכתוב לך דברים בטבע, בחוכמת הטבע. הם התכוונו, יש פה איזה רעיון מלובש בזה. אז הם מדברים לפי מה שחכמי הטבע אומרים, אבל בעצם לא זה, אל תסתכל על המילים, לא זה המטרה, המילים. רק יש פה איזה רעיון עמוק שמסתירים אותו בדברים האלה. אז לכן מה אכפת, אם אתה יכול להשתמש בזה, כי בעצם אני מתכוון בדברים האלה לדברים הרבה יותר גבוהים, אתה תיקח רק את הרעיון ולא את המילים השטחיות מבעוד. זה הגישה של המהר"ל מפראג. ובענייננו, אני לא חושב שצריכים להגיע לזה, כמו שאמרתי, הרופאים בכלל עוד לא בטוחים, הם בעצם לא יודעים, כל זמן שהם לא יודעים, לא צריכים להתדחק ולהסביר דברים, יכול להיות שהדברים הם כפי שודום, רק אם יתברר ויוכח אחרת, אז נצטרך להגיד כל מיני הסברים ותירוצים. בזמן גוסר והמלך מרובו, רציתי לדבר על העניין של הרמב״ם שדיברנו בשבוע הקודם, אני רואה שאין תנאי. אז לכן, מה שנוגע לנו, המצב של זמננו, שמצערנו כבר אפילו את השיעור אי אפשר לעשות בבית הכנסת, בציבור, כמו שזה מוגבל להשתתף של רק לעשרה אנשים, אז בעוונתנו הרבים יש קצת צמצום וריבוץ תורה. מקווה שיכולים לשמוע על זה בשיעורים, בטלפונים לפחות, אבל אין הוא דומה. כנראה לא למדנו מספיק את הלקח. כדי להתבונן במאמר של חז"ל בירושלמי, מסכת תענית, הבאתי את זה בנפלאות מתורתך, סוף פרשת בלק דפגף. מעשה הייתה מגפה בעיר ציפורה, בזמנו של רבי חנינא. הייתה מגפה. ולא נכנסה לשוק שרבי חנינא היה גר בתוכו. הרחוב של רבי חנינא אין מגפה. רק זה דרך אגב, לדעת שזה לא טבעי. שהצדיק מגן על עצמו ועל הסביבה שלו, אפילו אלה שנמצאים תחת חסותו, זה לא טבע. זה, כמו שאמרנו, היו מעשים כאלה גם במשך כל הדורות, שידעו מראש שצדיקים איזה אנשים שימותו במגפה. בכל אופן, זה היה אז בעיר ציפורה. היו אנשי ציפורה מתרעמים. אמרו זה שהזוגן רבי חנינא ובחינתו יושבים בשלום, והעיר הולכת ברע, ואינו בקש עלינו רחמים. כמו שנחזרו בתשובה, יש להם טענות וטרעות. אנשי ציפורה היו אנשים קשים. עליהם בכמה מקומות. אז יש להם, למה הוא לא מתפלל עלינו? למה הוא מפקיר אותנו? בורג בי חנינא ודורש לפניהם. זמרי אחד היה בדורו. אתם זוכרים את זמרי? זמרי בן סלו. אחד היה בזור שלו, נפלו מישראל 24,000 היו המילים במג'בר ולא העילה זכותו של משה, אין משה רבנו, מה הם, למה הם מתים? ואנו, כמו מביל, כמו זמרי יש בדורנו, אתם מתרעמים? אומר הקורבן, דענו בעיר ציפורה, כמה יש מגלי עריות, כמה בועלי בית אל נהר, כל שכן שיהיה מגפה, והזכות שלי לא תגן, מה אתם רוצים? הבאתי בהמשך תודות ישחק, ספר תודות ישחק, מספר על רבנו עלי, כל תודותיו, כל אותות ומופתים, בדברים שנעזו בזמנו, כותב רבי חיים ויטל, תלמיד המובהק שלו, בדור הזה, מושל בעוונותינו הרבים מזנות ומלשינות ולשון הרע ושנאה שבלב. לא מדברים בדורנו, מדברים בדור של לפני 400-500 שנה בצפת או בדמשק, או מדבר על כל הדור, לא מדבר על עיר מסוימת. ונתפשטו הגליפות, ואופן שמתבייש אדם להתנהג בחסידות, השם יגן עלינו וימהל עוונותינו. אז בדור שלהם ככה, אז מה אנחנו אומרנו, מה רומן הצדק? הזעקה הגדולה במראה הזאת, כמה זמרי יש בדורנו, בוקעת ועולה מאליה. אין שום פלא, אלפים לא הולכים לאבדון. כתבתי בזמנו, היה צונמי וכל מיני, זה, כל מיני. היה מגפת החזירים. תשימי לכם. ומה נאמר, מה נדבר אחרי בזמננו? כמה אינטרנט יש בדורנו? כמה תומה יש בדורנו? כמה פלאפונים פסולים יש בדורנו? ואנשים שעננים חשבו שהמגפה הזאת תעבור ככה בקלות, שאנשים שחושבים שהם חייבים את המכשירים הפסולים האלה. ראיתי דבר מעניין בספר הזעקת אמת 125, ספר שהיה דוקטור רוחם אשר בנטל לצד, היה מנהל של הפגיה בבית חולים מעייני הישועה וגם בלניאדו בבני ברק ובנתניה, מנהל של הפגיה. מן הסתם, המספר הלידות הכי גדול בארץ זה ישראל. שמעתם, רופא, דוקטור, מנהל פגייה, והיה מחזיק פלאפון כשר, וגם ביפר, זהו. פגים זה ברור, שאלה של חיים בכל רגע. הוא לא ביטל. הוא נחשב מהרופאים הכי טובים בארץ, בתחום הזה. היה לו פלאפון כשר. ואם היה צריך להתקשר עם מרכזים רפואיים בעולם, מעולם לא בא תקשורת הביתה. לבית שלו, עיתון לא היה מכניס. נו, אז אם אדם כזה אדם מרכזי ברפואה שכולם צריכים לבקשת, אנשים אומרים לא, אני חייב את הפלאפון, חייב את זה. מי שחושב שהצורך שלו גדול יותר מהצורך של הפיקוח נפש יום יומי של דוקטור בנטר, שיקו שמר. כל מסיים, אנחנו לקראת תשעה באב. בזמן דוד המלך בסוף שמואל ב' הייתה מגפה, אולי לפני כן אני אגיד בקצרה שתי שאלות הלכתיות ששאלו בקשר למסכה. מישהו שאל אם למסכה יש דין של בגד. מה זה, מה שאלת בגד? הוא מותר לבוש את זה הפוך, ככה. לא נוח לא לבוש את זה ככה, אבל יש סיבים, זה רוצה להפוך את זה. שנית, אם צריך להכין, זה הרי שבוע שתחל בו תשעה באב, אסור לבוש בגד מכובס. או אשכנזים נוהגים כבר מראש חודש, אם צריך להכין את זה מקודם. כאשר השאלה הראשונה, ללבוש את זה הפוך, אני חושב שזה לא טוב, זה לא ראוי. הרי הדין של בגד הפוך זה מבואר בעצם בגמרא מסכת שבת קי"ד עמוד א', אפשר לראות בספר מעיל קטון, הבאתי זהו תלמיד חכם שמחזירים לו אבדה בתביעות עין, שמקפיד על חלוקו לא הפכו, שלא יראו תפילות מגונות. חלק החיצוני הוא יותר יפה מהחלק הפנימי, זה לפי הפשט, אבל לפי הסוד יש בזה טעם אחר. החיצון מקבל תומעה והפנימי הוא טהור ונקי, לכן צריך לזה בזה. המארץ מביא את זה שם בשבילה מעיד הסבר זה כמה נפקמינות יש בין לפי הסוד והפשט, אבל לפי זה חיצון מקבל תומעה, הפנימי הוא טהור ונקי. הסתבר שזה כן שייך גם לגבי המסכה.
נקרא לגוש זה רק הנחה.
נכון, זה לא, כן, לא, לפי הרעיון, לא נגדיר את זה כדרת בגד.
אז מניחים.
נכון, נכון, אני אומר כאילו המושג של חיצון ופנימי, תומעה ותאכן, מסתבר שיש גם בזה. לא שזה נחשב בגד. כאילו, יש את התור, הדבר שאמור להיות חיצוני, אמר דבר שאמור להיות פנימי. מה שנוגע לגוף זה טהור, מה שנוגע חוץ זה טמא. מסתבר שזה שייך גם באופן הזה. אבל לגבי להכין לפני שבוע שחר פה תשעה באב, לא מסתבר כעניין של הבגדים שפוסקים הרי כמו שיטת רשי שלא ללבוש בגד מכובס, לא רק שאסור לחבס, גם בגד מכובס לא ללבוש, זה בגלל שבגד מכובס נעים לאדם שהוא נקי. לכן מי שלא הכין אז מלכלך את זה בתריסים או מקבטים את זה כדי שלא יהיה להרגשה נעימה. פה זה בגד לא מכובד, זה מסכה, בכל מקרה זה דבר לא נעים, לא מכובד, שלא נוח. אפילו שיהיה פעם ראשונה, מסתבר שאין צורך להכין. אמרנו שבזמן דוד המלך היה מגפה בעוונותינו הרבים, מתו 70,000. ואחר כך היה נגלה מלאך השם עם ג'ורן הארון היבוסי. כדי לראות בפנים, אבל אומר שם המרבים דבר מעניין. דוד המלך ראה שירדה אש מהשמיים ונבחר המקום בבית הבחירה, אז הוא קנה את המקום מסביב, הוא רצה שזה יהיה בקניין, הסתובב, נסתובב מזה שהמגפה הזאת מצאה מקום להשם. מהמגפה נהיה שהוא ראה את מלך השם שם עומד, חס ושלום זה נעצר. מה פירוש? מלך השם זה אמור חס ושלום להשחיד את דוד, אבל זה נעצר. הרף ידיך. ודוד המלך נבהל, אנוכי חרדתי, אנוכי עבדתי, אלה הצום עשו, וניצל, ונבחר המקום של בית המקדש, מצא מקום להשם, עד המסומר גם למשכן להעביר יעגב, מאז הוא התחיל להכין את בניין הבית, אז הוא התחיל להכין את הכסף וכל מה שצריך, הוא לא בנה את בית המקדש, רק שלמה, אבל אין זה. מאז התקיימה נבואת נתן, פסקו מלחמות האויבים, ולא צורך לחי, ולא לצבא, אין השם אלי רעב. יוצא שמהמגפה הזאת הסתובב בניין בית המקדש הראשון שבנה שלמה המלך. יהי רצון, אנחנו לקראת תשעה באב, מקווים שהימים האלה מ-17 בתמוז עד ימי תשעה באב יהפכו לימים של, איך אומרים בספרים הקדושים, אכתר לישראל, 25 ימים האלה שיהיו לעתיד לבוא טוב. הנביא בסדר אומר, סומה רביעי או סומה חמישי שמה שביע ושמה עצירי יהיו לבית ישראל, יהיה לבית ישראל לססון את המחא ומעל דבים מוחמד והשלום אהבו. יהיה רצון, כשם שמהגפה עד ההמשך של המגפה עד היה בינה בית המקדש, שנזכה בקרוב במהרה בימינו שיהפך הדבר הזה לבית השלישי שיבנה במהרה בימינו. אמן כן יהיה רצון. מי שבא לך ואין אברהם חוגע, אגב מי שעבר נבדש מחבל בלך כדי שעולה, דבר הזה ברכי כל הגור הזאת. ידו אלי מוקדון אמם, ובני אמו שעם ואין מי זה העם. אמן. 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 ריבי בורוק, מה זוכר, ספר לי שאין את זה לפעול את הרב. וכן הרב נועם שרבי בן יצחק. ויוסף בן הרב משה, ואברהם, וסרה, וחבל בן הרב ניסים. בכל הצריכים ישועה ורפואה שלמה, שם הרפואה לצעני ורחם, ורחם עשי אדם, כל הרבון הזה כסירים, יפיח לבום לבניהם וחלמות לבא.
אמן.
יחדם לעבוד הרבה לרחם, אלה כל מי שעוד לבום לבחם לדבר.
אמן.
יגיעים הכל החמנה מקרוש הכותו, ולנו איש מראה ומחייב ושר ורחם ותן הבנה ויעבו, וכן היא רוצה לבוא אמן. עקב, הוא רוצה לשאול משהו, אולי כזה שיקלט.
בזמן של הקורונה יש בגדים
שנתחלקו.
לא,
זה אולי עלות ש... אם זה משהו ש... אבל בכל מקרה יש עצה. לא, לא
חלקים.
גם מי שלא הכין. לחתר להכין, זה הצורך. גם מי שלא הכין, אמרנו, אז יכול ללחש את זה ברצפה כדי שיאבד קצת את הנעימות שלו, או שיושבים על זה שזה מתכמת. זה יש עצה בכל מקרה.
יש
לך
הגמרא
בגיטין
לגבי
כל
התרופות.
כן. כתוב לא להשתמש בזה, כי השתנו את זה, נכון. אבל כבר הגאונים אמרו את זה. כבר בזמן הגרנט הזה לא להשתמע בתרופות של הגמרא.
הם
השתנו אותם, הם השתנו. אבל פה לא ידוע שהשתנו. אני אומר, אומרים השתנו אותם כשיודעים, אבל אולי השתנה. כל מה שלא ידוע שהשתנה.